גם כן תרבות.
Wednesday, היצירה הטלוויזיונית החדשה של טים ברטון, עלתה בסוף השבוע לצפייה בנטפליקס. זו יצירה מהממת בויזואליה שלה, גם במשחק המצוין של השחקנית הראשית, בלב הסדרה אימה, אפלה, כמו שטים ברטון, הבמאי שהביא לנו את המספריים של אדוארד ואליסה בארץ הפלאות, מתמחה בה. בכלל נדמה שסוגת האימה, שעד כה הייתה יהודית לקהל צעירים מאוד, חלחל אל תוך המיינסטרים, בכל סדרה שנייה בנטפליקס, אולו, דיזני פלוס, תראו המון אימה ואפלה. לא רק בעולם הטלוויזיה, גם בעולם הקולנוע. הסרטים בעלי ההכנסות הכי גדולות השנה בבתי הקולנוע היו מסוגת האימה. למשל, הסרט בלק פון עם איתן אוק, הסרט הזה הופק ב-16 מיליון דולרים, הכניס פי 10, 160 מיליון דולרים, גם ברבריאן, שעכשיו עבר לדיזני פלוס, ואולי מאוד גדול כאן בישראל, הופק ב-4 מיליון דולרים, הרוויח גם הוא פי 10. אז מה בתקופה הזאת גורם לנו להידבק אל הסוגה בטלוויזיה ובקולנוע? אם נהיה פילוסופים לרגע, אולי נשאל האם העולם שלנו רע כל כך שאנחנו מנסים להתרגל לזה גם בקולנוע. נברך לשלום את הבמאי, האיש שהביא לנו את דרומית לגן עדן, אבל גם את סרטי האימה, אולי מהיחידים בקולנוע הישראלי, כלבת ומי מפחד מהזאב הרע. אהרון קישלס, בוקר טוב לך.
בוקר מצוין.
האם זה הרגע בזמן הזה שבו הסוגה, סוגת האפלה והאימה, מדברת אלינו הצופים יותר מאשר בעבר?
אני חושב שיש תופעה שבה זה ממש נראה שהאימה היא הז'אנר הדומיננטי ביותר. אני לא יכול לומר שזה לא היה ככה בעבר, אני חושב שתמיד רצו לייחס איזשהו מקום של נישה לסרטי אימה, אבל אם מסתכלים על סרטים, אם זה ב-1960 פסיכו, או בשנות ה-70 מלטאות, היו לעיתי ענק שאולפנים עשו די בעצם לרכז את כל אותם חובבי אימה, והם היו לעיתים מגדילים של אותה שנה בדרך כלל, אבל עושה רושם שבשנים האחרונות, במיוחד מאז הקורונה, יש איזושהי תופעה של סגסוג שאני לא זוכר כמה, שאתה יכול להיות לפעמים למצוא סוף שבוע שבו תמצא, וזה קרה השנה 14 תאמה בטופ 10 של השברי קופות האמריקאים, אז יש איזשהו פייפו, יש משהו שקורה.
האם גם זה, כמו שאנחנו אומרים לגבי סרטים שבוימו על ידי נשים, האם גם זה קורונה אשמה?
אני חושב שמכמה סיבות כן, כי בתקופת הקורונה, אם יש משהו שהיה קשה לבימאים לעשות, ואני יכול לדבר, כי אני הספקתי לצלם את הסרט שלי ממש שנייה לפני שהקורונה החלה, זה שברגע שהחלה הקורונה אי אפשר היה לעשות הפקות ענק. כלומר, אי אפשר היה לעשות סרטים כמו משימה בלתי אפשרית, אי אפשר היה לעשות סרטים כמו כמעט, אפילו לא קומדיות רומנטיות. מאחר ואתה צריך הרבה לוקיישנים להעביר את הדמויות שלך וגם אינטימיות בין הדמויות. ומה שסרטי אימה אפשרו לך זה בעצם, ותמיד אפשרו, זה בעצם לייצר סרטים שהם בקורנטין לוקיישן, כלומר כמעט בלוקיישן אחד לעשות סרט שלם, כמו שאנחנו עשינו בזמנו את כלבת ביער בן שמן, וכמעט 60% מהזאב הרע מתרחש במרתף. אז אם יש ז'אנר שמאפשר לך בעצם לכלות דמויות כמשהו שמייצר אפקט מקסימלי, זה ז'אנר האימה. זאת אומרת, החיסרון של רוב הז'אנרים הוא היתרון הכי גדול של ז'אנר האימה, כי ככל שאתה קלסטרופובי, כך למשל את החצי השני של מלטאות שכולו על, על, על סירה קטנה, בגלל אני הביגר בוט, הבדיחה הידועה של הסרט, והיום גם ברבריאן, סרט שמתרחש בדירה, בלק פון, סרט שמתרחש כמעט כולו במרתף, בדיס, 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 בית של השירים, וככה הלאה וככה, כל הסרטים מהשנה כמעט הגדולים בסרטי אימה שעשו המון כסף, הם לוקיישן אחד, וזה מאפשר לך את הבועה הזו ההפקתית לעשות סרט בתקופת הקורונה, מה גם שמבחינה תקציבית אתה לא מסתכן בכלל, סרט שמתרחש בלוקיישן אחד יעלה לך אולי, אתה יכול לעשות אותו בין כלום דולרים, ועד 5 מיליון דולר נחשב תקציב, מה זה כיפי לעשות
בסרט. אז התקציב כאן משחק תפקיד מאוד גדול, גם האולפנים ברגע שהם לא צריכים להוציא 200 מיליון דולר על סרט אחד, יותר קל להם להיכנס להרפתקה הזאת, מקסימום כמה דולרים ילכו להם לפח. מה יש בסוגה הזו שאתה כל כך אוהב?
אני באופן אישי חושב שזו הסוגה שמאפשרת לך להשתמש בארגז הכלים הקולנועי שלך בצורה הכי טובה. כלומר, אתה חייב להיות במקסימום שליטה על הפן השמיעתי והראייתי של הצופה כדי לייצר מקסימום אפקט. ואני לא מדבר רק על ההקפצות, זה על הדעת איפה לשים את הפצצה המתקתקת, זה על הדעת איפה לשים את נקודת המבט שתחסום משהו שאתה לא רוצה שהצופה ידע, אבל כן הגיבור ידע או ההפך. כלומר, יש לך את כל המשחקים האלה, וטובי הבימאים אגב החלו את דרכם בסרטי אימה. כלומר, כל החבר'ה האלה, כמו סקורסזה, קופולה, ספילברג, ג'ו דנטה, כולם התחילו אצל רוג'ר קורמן, שהוא היה אבי סרטי הטרש והבי מוביז בארצות הברית. אם תיקח את רומן פולנסקי, הסרט הכי טוב שלו לדעתי הוא תינוקה של רוזמרי. זאת אומרת, אלפרד היצ'קוק עשה מזה מטעמים בפסיכו. אז, ואני חושב ש, אתה יודע, בסופו של שראינו פעם את היצ'קוק, שאלו אותו מה הוא רואה את העתיד, איך הוא רואה את העתיד של הקולנוע. אני מאוד אוהב את הרעיון הזה איתו, כי הוא אומר שמבחינתו המקום שהוא רוצה שהקולנוע יגיע אליו זה שיהיה אלקטרודות שמחוברות ממש למוח של הצופה, והוא יוכל פשוט לשחק במוח ולהקפיץ. הוא רצה שליטה מקסימלית בתגובת הצופה, ואני חושב שז'אנר האימה עבור בימאים, וכל הבימאים ראית עכשיו את הסרט הזה של ספילברג, הם חולי שליטה, ואין ז'אנר שמאפשר לך שליטה יותר גדולה בצופים וברגשות שלהם ובתגובות שלהם מהז'אנר הזה. אז אני מניח שאצלי זה לא בא משם, כי אני לא חולה שליטה ואפילו לא חשבתי לעשות סרטים, אבל תמיד התעניינתי במה. כתבתי מאמרים גם בחוג לקולנוע בזמנו, על סרטי אימה, כי זה עניין אותי העניין הזה של החוויה של צופה, שבאמת מכניס את עצמו למצב קריפי ודפוק מרצון. כלומר, יש משהו ממש סדו-מזוכיסטי ביחסים שלך, כשאתה הולך לראות סרט אימה.
אולי זה
עניין אותי מאוד.
אולי זה גם יוביל אותנו עוד מעט לשאלה היותר פילוסופית, האם התקופה בה אנחנו חיים, התקופה המבלבלת, מלאת השקרים, מלאת הפחד, היא זו שמובילה את כולנו לראות יותר ויותר את הסרטים והסדרות האלה. אבל עוד לפני כן, ברשותך, קצת שיעור בקולנוע. כשאנחנו אומרים אימה, אהרון, זו מילה נורא גדולה, נכון? המון המון תתי יש בתוך הסוגה הזאת.
נכון, יש את סרטי הסלאשרים, שזה בעצם הרוצח בדרך כלל המסתורי, זה יום שישי ה-13, סיוד ברחוב אלם, הלווין, זה בעצם תת סוגה אחת שהחלה, אגב, בשנות ה-70, עם טבח המסתורים בטקסס. יש סרטי רוחות, קיימים כמו מאז ומתמיד, גם יש להם גל מאוד מיוחד בקולנוע היפני. יש סרטי אימה טכנולוגיים שבעצם משתמשים בטלפונים, בטלוויזיות, בכל דבר שאתה, באינטרנט, כסוגה שבעצם מתאמתת עם הפחדים שלנו מהטכנולוגיה. יש באמת, יש כל כך הרבה סוגים.
מפלצות בלי סוף וכל ה...
סרטי מפלצות. אגב, בדרך כלל זה גם קשור לתקופות היסטוריות, זאת אומרת, אתה יודע, נגיד, אחרי 9-11 מצאו שהיה אינפלציה בסרטים שנקראים טורצ'ר פורן, שזה סרטי אימה שלוקחים את הגור והאלימות בהם לקיצוניות מטורפת, והטענה הייתה שהיינו כל כך כחושים, זה כמו את המחקרים שלנו אחרי ה-9-11, והדימויים האלה שרצו, שהיינו צריכים משהו שיגרה אותנו בצורה מטורפת, על מנת שנרגיש את הפחדים שפעם היינו, כן. אז יצאו להיות סרטים כמו הוסטל וקאבין פיבר והמסור, שהלכו הכי רחוק שאפשר עם האלימות שלהם.
אז אולי זה גם המקרה בתקופה הזו, בה אנחנו חיים, וזה מוביל אותי לשאלה הקודמת?
אין לי ספק שיש משהו אפל בכל מה שקורה מסביבנו. זה מדהים אותי איך דווקא בישראל אף פעם אין סרטי אימה, כי ישראל זה כזה קרקע, אתה יודע, של פחדים ונוירוזות ופרנויה, אבל כן, בעולם, אין לי ספק שבעולם יש תחושה, יש אפלה, אני חושב שכולנו גם כבר רבועים באפלה הזו, אם זה בגלל נטפליקס שהביא הרבה תכנים אפלים לבית של אחד האדם, מה שפעם היית צריך ללכת, אתה יודע, לקלטות וידאו בשורה האחרונה, קצת ליד הפורנו, היה לך סרטי אימה, היום אתה כאילו אתה מקבל זריקה ישירות לווריד מהטלוויזיה, אגב, ברבריאן מוקרן
בדיסני. המון... כן, בדיסני פלוס הוא הצלחה מאוד גדולה בדיסני פלוס ישראל, ויש גם המון עירוב ז'אנרים. לא נדמה לך שאתה תצפה באימה, אבל מכניסים לך את זה, אולי אפילו ברמת דברים מוזרים.
כן, אפילו White Lotus, אתה יודע, שזה סדרה על פריבילגיה לבנה, ויש שם רגעים שאתה בסרט אימה, כלומר, מנסים, אני חושב שכן, העידן שבו פחדו להראות דברים, נגמר, אני חושב שאנחנו חושבים שיש אפלה, ולכן גם בקומדיות, גם ב... לפעמים אני כאילו תעשפה עם בת הזוג שלי לך, בסרטים, ש... או בסדרות, שבכלל לא אמור להיות שם שום דבר, פתאום יש איזה צלע נורא נורא אלימה, ואנחנו כאילו, ואתה יודע, ויש לנו כזה התכווצות של למה זה פה, כאילו, אבל התחושה היא שבאמת כולנו חושבים שכל רגע משהו רע יכול לקרות, וזה מטפטף, גם לסוגות שאתה פחות ופחות מאמין שתראה שם את האלימות הזו.
אז אולי נסיים עם מה שפתחנו, וזה עם טים ברטון, שעושה עכשיו את האדפטציה שלו למשפחת אדמס. הוא אולי לא מתאים לכל מה שדיברנו עליו בעשר הדקות האחרונות, הוא גם במים מוכר, גם התקציב מאוד מאוד גדול, גם הז'אנר של ברטון מאוד מאוד מוכר, ואולי גם מושך. נותנים לו את המושכות האלה כימה, כי הוא ברטון, או כי הסוגה הזו עכשיו מצליחה?
זה מעניין, כאילו, כי ברטון, אני חושב, במשך שנים קצת התרחק ממה שאהבו אצלו, שזה בעצם הגותיקה, הגותיקה, אבל שיש בה גם קצת איום. כי הוא כן התחיל ממקום שהיה בו אימה ואיום, כלומר, ביטלג'וס זה קומדיה, אבל יש בה רגעים שהם מפלצתיים ומערערים. הוא עשה את סוויני טוד, mm-hmm. שאולי אחד מהסרטים הכי פחות מוערכים שלו, אבל הכי טובים שלו, שהוא סרט אימה פרופר עם... decapitation, סקריטות ראשים, עריפות ראשים ודברים כאלה, ולאט לאט הוא התחיל להתרחק, אני חושב שזה קרה כשהוא נהיה גדול, ודיסני התחילו לחזר אחריו, ואז התחיל לעשות את האליס אין וונדרלנד,
שגם הוא היה, האליסה שלו היה מפחיד, אני זוכר את זה כסרט מפחיד.
כי אין, אי אפשר להוציא את זה ממנו, גם דמבו, אני זוכר
שאני גם אולי... גם דמבו איך... שלו, נכון? הפיל המעופף גם זה היה מלחיץ.
דמבו שלו זה סרט אימה לכל דבר, mm-hmm. זה סרט אימה שיש בו גם סאבטקסט על מה זה לחיות בהוליווד, ואני חושב שאחד הסרטים פחות, הכי מפוספסים שלו, אבל הוא תמיד היה שם באימה, הוא תמיד היה בפחדים, הוא תמיד עשה לינקג' בין הסאברביה או החלום האמריקאי או האמריקנה, לבין דברים מאוד אפלים, אפילו צ'רלי ממלכת השוקולד, זה אחד, אתה יודע, סרט מאוד אפל, אבל זה כאילו יש לו לוק מאוד קרקסי, אז אתה נוטה לשכוח. ולכן החיבור שלו חזרה למקורות, אני חושב שכאילו מוונזה הוא חוזר למקורות שבעצם הפכו אותו למישהו, שזה בעצם לחגוג את אדגר אלן פו. אני כאילו כשראיתי את הפרקים הראשונים של מוונזה, זה כאילו, זה אדגר אלן פוטר, כי זה כאילו שילוב בין הארי פוטר וכל חיי האקדמיה של הקוסמים והמחשפים. ואת הגותיקה של אדגר אלן פוטר, בתוך סדרה שכביכול קורצת למשפחת האדם. Mm-hmm. אבל זה כל כך ברור שמשם הוא בא, ולכן אני חושב שגם הוא כפפה שמאוד מתאימה לסדרה הזו. הוא מאוד אוהב את הנדחים, ואלה שנמצאים בשוליים, ולתת להם את המקום שלהם.
מעניין. נודה לך מאוד על השיחה הזאת, אהרון קישלס, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה גואל.